שלום וברכה. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו אמירת טק והקבוע בספר בראשית פרק כ"ט. ואנחנו בפסוק כ"ו, כן? ויאמר לבן, לא יסכן ממקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. כן. נשאת השאלה על כמה פרטים שהיו מקודם, שדילגנו עליהם תוך כדי קריאה מהירה. אני רוצה קודם כל לשאול פה על הפסוק כף. ויעבוד יעקב, אולי לפני כן, פסוק י"ט. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך. מתיתי אותה לאיש אחר, שבה עמדי. מי הוא האיש האחר שרומז לו לבן? עשיו, ברור. כולם יודעים את הסיפור. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זה דווקא מוזר. אם אני אוהב אישה, אז כל רגע שעובר עד שאני מתחתן, דווקא נשמע כאורך הגלות. מה זה והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה? פשוט מאוד. מה אמרה לו אמא שלו בפרק פרק כ"ז, סליחה, פסוק מ"ד. אמא שלו אומרת, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. עכשיו, ימים אחדים, לא ברור כמה זמן זה. עכשיו, שהוא יודע שזה בשביל רחל, הוא אומר, לזה התכוונה אמי, כשהיא אמרה ימים אחדים. והיא בעיניו כימים אחדים, שאמרה לו אמו באהבתו אותה. שבע שנים. פסוק כף א', ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי, ואבואה אליה. ביטוי, מה זה חריף? כן? אז רש"י שואל את השאלה. הוא אומר, והלא, קל שבקלים אינו אומר כן. כלומר, אפילו האדם היותר זול, היותר גס, כשהוא רוצה להתחתן עם בחורה, לא אומר לאבא של הבחורה, אתה יודע, אני רוצה לשכב איתה. זה לא ככה מדברים, נכון? כן, הוא אומר, ואבואה אליה. מה אומר רש"י? מה התשובה של רש"י? מה אומר רש"י? להעמיד תולדות. נו, ואז מה? אז תגיד, אני רוצה ילדים. כלומר, לכאורה, דברי רש"י אינם מיישבים את הקושי. והתשובה היא שרש"י דווקא אמר דבר מאוד עמוק. שיעקב אבינו תיקן את חטא אדם הראשון. בעקבות חטא אדם הראשון התלוותה איזושהי גנות, איזושהי גסות, למעשה המיני, לאישות. אבל כיוון שיעקב היה מתוקן בתחום הזה, אז אצלו כל האישות היא רק כדי להעמיד תולדות. לכן איננו רואה כל גנות בדבר. מה? לבן כן רואה. אבל יעקב לא רואה. זה מסביר. רק לא כתוב מה הייתה התגובה של לבן. כן? שירד לרמה. אנחנו לא יורדים לרמה שלהם. כלל ישראלי ידוע. זה לגבי הנקודה הזאת. עכשיו בואו נמשיך בפסוק כ"ז. כן.
זה לא מידה כנגד
כן?
האם מה שקורה ליעקב, אני אמר לכם, זה לא מידה כנגד מידה לנסות על
אחיו. יפה מאוד. יפה מאוד.
שאלות מוסריות, ביקוח מוסרי.
זה בדיוק זה. המידה, כלומר, המבקר המוסרי את יעקב, יטען שזה מידה כנגד מידה. זה בדיוק העניין. לבן אומר, מגיע לך. ככה התנהגת עם אחיך, ככה מגיע לך. מידה כנגד מידה. ויש מהמפרשים שהלכו בכיוון הזה, שאמרו שזה אכן גם דעת התורה. אבל אנחנו נראה מההמשך שזה לא נכון. שעד רבה, יעקב עומד מול טענה כזאת, והוא צריך להוכיח שהיא לא נכונה. ברור? עכשיו, אולי נעשה קצת יותר להבין. מה כל הסיפור כאן? הסיפור הוא שיש כאן בכור, כלומר, יש כאן צעיר שלקח את הבכורה מן הבכור. לקח את הברכה, לקח את הבכורה, לקח, בסדר.
ואז יש לו שלשלת של...
ויש שלשלת. כן, נכון, נכון. זה בעצם, אתה יודע לחזור יפה על הדברים שכבר דיברנו. אז השאלה היא, מה הבכור הנגזל רוצה לעשות? נכון? הנה עשיו אחיך, מתנחם לך להורגך. כלומר, הוא מבקש, ולכן יש לו גם טענה של עליונות מוסרית. גנבו ממני, גזלו אותי, יש לי זכות להרוג את הגוזל. בסדר? כשבעצם בזה הבכור אינו אלא מבטא את הנטייה הטבעית שיש לבכורות לרצוח את אחיהם הקטן. ואת זה ראינו כבר מאז הבכור הראשון בהיסטוריה, קין. הרי קין היה בהתחלה בן, ובתור בן הוא היה הגואל של הוריו. הוא הפך את אדם וחווה לאבא ואימא. כך שאפשר לומר, המשיח זה קין. קין הוא האיש שנותן משמעות לקיום של האדם. אז הוא מרכז העולם. אז זאת אומרת שאימא שלו בטח שידרה לו את זה. א', שהוא מרכז העולם, ב', שהוא המשיח. מכאן ליהדותה של חווה. נכון? עכשיו, פתאום, מה? מה אתה אומר? פתאום יש לו אח. אח זה משהו נורא. האח דורש את האחווה. במילים אחרות, הוצאת מרכז הכובד מן האישיות שלי אל החוץ. זה נורא והיום. אני חייב לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. ולכן הוא רוצח, כי הוא לא רוצה אח. זאת אומרת, הוא חייב לבטל את המצב הזה. כלומר, אפשר לומר, הבכור הוא מטבע בריאתו רוצח של אחיו. ולכן, הבכורה עוברת תמיד לצעיר, כי הצעיר הוא יודע שהוא שני מטבע בריאתו. וכיוון שהוא יודע שהוא שני, אז הוא יודע שהוא אחראי על הזולת. ומתוך כך הוא הופך להיות הבכור באמת. ולכן דרשו דורשי רשומות שהמילה בכור בעברית עשויה מהאות השנייה ביחידות, ב', האות השנייה בעשרות כף, והאות השנייה במאות רש. 2, 20, 200. זאת אומרת שמי שיודע שהוא השני, הוא הבכור האמיתי. עכשיו, את כל זה יצטרך יעקב להוכיח. איך הוא יוכיח? על ידי שהוא יוליד בכורה מסוג חדש. ולכן מאוד מאוד מרכזי במשפחה של יעקב, מעמדם של הבכורות. כמה בכורות יש אצל יעקב? 4 בכורות. הוא עכשיו יצטרך להוליד 4 פעמים בן בכור. ודרך ההולדה הזאת, משהו יתברר בדבר העליונות המוסרית שלו על עשיו. הכיצד? זה אנחנו נלמד, בעזרת השם. בסדר? ובכן, אומר לו לבן בפסוק כ"ז, מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. מה זה שבוע זאת? השבוע, כן, 7 ימים של זאת של לאה, כלומר תחכה שיגמרו 7 ימי המשתה, ואחרי 7 ימים נעשה עוד חתונה. כן? ויתנה לך גם את זאת. אבל תצטרך לעבוד עוד 7 שנים. מובן? ויעש יעקב כן. וימלא שבוע הזאת. ויתן לו את רחל ביתו, לא לאישה. ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. מה זה השפחות האלה שמצטרפות לרחל, ללאה? כן, זלפה, בלהה. יש מקום לומר שהן המחנכות. כן, זאת אומרת, בתוך המשפחות האלה, הרי המשפחות האלה משפחות בעייתיות, משפחה של לבן, של בטואל, של נחור. אבל יש תמיד שושלת מקבילה למשפחה, שושלת שפחתית, שעסוקה בחינוך. והן הן המצילות את האימהות מכל הרעות של המשפחה. ואת זה אפשר להוכיח, על זה כתבתי מאמר פעם בשבת בשבתו, על משפחת השפחות, מה עניינן במשפחה הזאת. טוב, ויבוא גם אל רחל. ויהב גם את רחל. אם אומרים שהוא אוהב גם את רחל, סימן שהוא אוהב את לאה, נכון? לא, לא כתוב גם, היה צריך להיות כתוב, ויהב את רחל. אם הוא אוהב גם את רחל, סימן שאת לאה הוא אוהב, נכון? אני אוהב אותך לאה. כן? אם אשכח אותך לאה, שמי לא ישראל. אז כן, ויהב גם את רחל, עכשיו תראו עוד יותר, מי לאה? כלומר, אם לוקחים, רוצים להראות עד כמה הוא אוהב את רחל, לוקחים נקודת השוואה. אם לאה לא אהובה מאוד, אז אין מה להשוות, זה לא חידוש גדול שהוא אוהב את רחל מלאה. אלא מוכרחים לומר שאת לאה הוא אהב הרבה. שאם לא כן, לא תאמר שרחל אהובה מלאה. ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. וירא השם כי שנואה לאה. לפני כן אמרת שהוא אהב אותה. אז איך אתה אומר שהיא שנואה? התשובה היא, מי שאוהבים אותו קצת, זה נקרא לשנוא. כלומר, מאחר ולאה היא אשתו, ורחל היא אשתו, מגיע להן אותה מידה של אהבה. מאחר והוא אוהב אחת יותר, אז אהבתו ללאה נקראת שנאה. וירשם כי שנואה לאה. אז הרי כל הסיפור הזה, למה ההשגחה רוצה שיהיו פה שתי נשים ליעקב? זה ודאי דברים כאלה הם לא מקריים. יעקב רוצה להקים את האומה הישראלית, פתאום שתי נשים. הרבה יותר הגיוני לומר, אישה אחת. כמו שיצחק אבינו, נשא אישה אחת, רבקה. גם אברהם, אישה אחת, שרה. ההכרח של המאורעות, כיוון ששרה הכרה, אז זה מכניס גם את הגר הביתה. אבל אחד תחילה הוא רוצה אישה אחת, כמו גם יצחק יש לו אישה אחת. גם יעקב רצה אישה אחת. הוא סבור היה כנראה שהמשימות של האומה יכולות להתקיים דרך זיווג אחד. בדיוק באותה עמידה שהוא סבר שצריך שהמשימות של בני יצחק יקוימו רק על ידי אדם אחד, יעקב ולא עשיו. אבל כנראה שהמציאות הארצית דורשת התחלקותן של המשימות. צריך בתוך המשפחה של יעקב מישהי שממלאת את הפונקציה של עשיו, של אשת עשיו, ומישהי שממלאת את הפונקציה של אשת יעקב. משום שהזהות שלנו כפולה, אז יעקב צריך להתחתן עם רחל וישראל עם לאה. מובן? טוב. ולכן מלאה יצאו השבטים של הכהונה והמלכות. אלה המנהיגים את ההיסטוריה. טוב, בואו נמשיך. וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה. ותהר לאה. ותלד בן. ותקרא שמו ראובן. מה פירוש המילה ראובן? ראו בן. נכון? ראו בן. אז זה ההסבר לשם? מה? אני לא יודע אם מתגר בחל, אבל מה פירוש המילה? אני רוצה לדעת מה פירוש ראו בן. אז אתם אמרתם דבר שהוא מתקבל על הדעת. ראו בן. אבל למה לכאורה דברה אינם נכונים? כי יש המשך. כי אמרה כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. אז יש פה משחק מילים, ראה בעוני יהבני, נכון? אז זה ראובן. אז למה אני מספר לכם שראובן זה ראובן? אגב, זה לא רק אני, רשי אומר את זה, שזה ראובן. מה קרה פה? אלא פשוט מאוד. אתם יודעים שאחר כך נולדו עוד ילדים, שמעון, לוי, יהודה. עכשיו, כשנולד שמעון, תראו בפסוק למד ג', ותהר עוד ותלת בן, ותאמר, כי שמע השם כי שנוא אנוכי, ויתני גם את זה, ותקרא את שמו שמעון. ההצדקה של השם קודמת לשם. שמע השם את עוני, קוראת לו שמעון. בפסוק למד ד', ותהר עוד ותלת בן, ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. זאת אומרת, ההצדקה של השם לפני השם. ילווה לוי. ותהר עוד ותלד בן, ותאמר הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה. ואתה עוד מלדת. כלומר, כיוון שיש להודות, קוראת לו יהודה. אז אנחנו רואים שההצדקה של השם קודמת לשם. מה קורה אצל ראובן? ותקרא שמו ראובן, בלי ההצדקה. כי אמרה, כי ראה השם ועוני. אז אם השם מופיע לפני ההצדקה של השם, סימן שיש הצדקה אחרת. ולכן צודק רשי, כשהוא אומר שיקרא לו ראובן, כדי לומר ראו בן. ומה יש לומר? עכשיו בואו נחזור לראו בן. מה יש לראות שם? אמרה, ראו מה בין בני לבן חמי. מה זה בן חמי? כשאישה אומרת, הבן של החותן שלי, למי היא מתכוונת?
לבעלה.
או לבעלה, או לגיס שלה. נכון? נכון? עכשיו, במקרה הזה מדובר על הגיס. מי הגיס של לאה? עשיו. שהייתה מיועדת לו. אז יש לה אותו בראש. היא אומרת, הבן שלי, תראו כמה שהוא שונה, הוא בכור. ותראו כמה שהוא שונה מן הבכור ההוא. שבמה הוא שונה, אז היא רואה ברוח הקודש, כך אומר רשי, שעשיו, הבכור, רוצה להרוג את אחיו. ואילו הבן שלי, שהוא בכור, לא רק שהוא לא רוצה להרוג את אחיו, אלא הוא עובד, הוא פועל כדי להציל אותו. שראובן מבקש להציל את יוסף כאשר מפילים אותו לתוך הבור. כן? כלומר, כאשר רוצים להרוג אותו, ואז הוא אומר, לא, תשליחו אותו לבור כדי להציל אותו. זאת אומרת שזה בכור מסוג חדש. בכור שיש לו נטייה להחיות את אחיו. זה התחלה טובה. בסדר? פרק למד פסוק א'. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב הבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. מה היא רוצה מיעקב? שמעתם על אדם אחר בתורה שיש לו שתי נשים? פנינה וחנה? זה לא בתורה, זה בספר שמואל. אברהם אין לו שתי נשים, יש לו אישה ושפחה. עדה וצילה יש לו שתי נשים? למך. אתה מתכוון ללמך. ללמך יש שתי נשים, עדה וצילה. למה יש לו שתי נשים? אחת כדי להביא ילדים, ואחת כדי להיות יפה, נכון? זאת אומרת, כך דרכם של אנשי דור המבול, שמבחינים בין החיים לבין החיצוניות של החיים. זו תרבות מפורדת, שאין בה אחדות של הערכים. או יפה או פוריה. פוריה עדה, יפה צילה. אומרת רחל, האם אינך חוזר על אותו סיפור? כלומר, אתה רוצה שיהיה יפה, ושלאה תביא את הילדים. נכון? כי הרי רחל היא היפה. אז לכן יש לה טענות כלפי יעקב. ואיחר אף יעקב ורחל. אומר, זה לא אני. ויאמר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. מה זה ואיחר? מה זה הכעס הזה? אומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים. שכל מקום שמצאנו שהקדוש ברוך הוא כועס, חרון אף השם, אינו אלא על עבודה זרה בלבד. נכון? עכשיו, יש להניח שהאבות נהגו במידותיהם כמידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אם וייחר אף יעקב ורחל, סימן שיש כאן, לדעתו של יעקב, משהו שדומה לעבודה זרה. נכון או לא? כן? מהו הדבר שדומה לעבודה זרה? היא אומרת, לא הווה לי בנים. מה הוא עונה? התחת אלוהים אנוכי. כלומר, זה בעצם העללה של יעקב. אם זה תלוי ביעקב, סימן שיעקב אלוהים. זה עבודה זרה. לכן, וייחר אף יעקב ברחל. ויאמר, התחת אלוהים אנוכי אשר מלא מפרי בטן, ותאמר, הנה אמתי בלהה בו אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. אנחנו ראינו תסריט כזה גם אצל שרה. כן, כלומר, יש לנו מסורת במשפחה, כשזה לא הולך, אז מביאים את השפחה. ואולי בזכות זה ייבנה, ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב, ותאר בלהה, ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן. על כן קראה שמו דן. כן, יש לנו בכור חדש. עכשיו, מה ההבדל בין הבכור הזה לבכור הראשון? ראובן בכור די מוצלח, לא? הוא בכור שרוצה להציל את אחיו. אבל ראובן רוצה להציל את אחיו אחרי שהאח כבר נולד. ראובן לא גרם ללידת אחיו. לעומת זה דן הוא בכור שנולד כדי שיוולד לו אח. כדי שרחל תיפקד. נכון? אז זה כבר יותר גדול. זאת אומרת, דן הוא דגם משופר של ראובן. עד כאן מובן? טוב. מה? זה מה שהיא אמרה. ויבנה גם אנוכי ממנה. נכון? תלד על ברכי ויבנה גם אנוכי. כן, זה מין אמונה כזאת. כן? ככה היה מקובל באותם הימים. שבלידה כנראה רחל כפשוטו העמידה את ברכיה כדי לקבל את הוולד. כן? ואז דן נולד על ברכי רחל. כן. ולא רק זה, אלא יש תופעה שהיא ידועה, גם היום, שאימוץ גורם לפקידת הקרות. כן? כי כשאישה לא יולדת היא לחוצה, הלחץ גורם לתופעות פיזיולוגיות שמונעות את הפריון, כשיש לה כבר תינוק בידיים, זה גורם לה להיפקד. כן? אז זה בעצם, אפשר לומר, דן, כנראה גדל אצל רחל. וכל עניינו של דן, כל לידתו של דן, זה כדי שיוולד יוסף. כך שיש קשר סמוי בין דן ליוסף, מהכמה בחינות, זה מתגלה אחר כך במהלך ההיסטוריה גם כן. זאת אומרת, זה בכור משופר. הוא נולד כדי שיוולד האח. לא רע. ואז נולד גם אשר, כן? ותאמר, נפתלי, ותאר עוד, ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב, ותאמר רחל, נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. כלומר, לשפחה נולדים שני בנים, כי זה מבשר שני בניה של רחל, יוסף ובנימין. ותר אליה, כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה, ותלד זלפה שפחת לאה וליעקב בן, ותאמר לאה בא גד, ותקרא את שמו גד. ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, ותאמר לאה באושרי כי ישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. עכשיו, יש אם כן בכור שלישי, ושמו גד. הוא עוד יותר מתקדם מדן. כי הרי דן נולד כדי שיוולד יוסף. וגד נולד כדי שיוולד יששכר, נכון? כלומר, לאה ראתה שהיא עמדה מלדת, והיא מעוניינת בפטנט של רחל כדי להביא עוד ילדים. אז היא אומרת, אם זה עבד פה, כלומר, אם זה השיטה, אז גם אני עושה את זה. נותנת את זלפה ליעקב, ואז היא תזכה ללדת את יששכר ואת זבולון. לכן יש גם גד וגם אשר. עכשיו, יש הבדל גדול. דן נולד על רקע מצוקה קיומית קשה של רחל. אין לה ילדים בכלל. ללאה יש כבר ילדים. יוצא לפי זה שהולדת ילדים נוספים, זה בעצם פינוק. זה מותרות, במידה מסוימת. היה אפשר לסדר גם לי. כלומר, אישה יכולה להיות מאושרת. יש לה רק 4 ילדים. אמנם זה לא הרבה, אבל זה גם משהו. כן? וכאן היא אומרת, אבל אני רוצה עוד. אז זה עוד יותר אידיאלי. זאת אומרת, יש פה בכורה שבאה לא על רקע של מצוקה. כדי להוליד ילד שלא חייבים שיהיה. לא, זה לא הכרח מוחלט. וילך ראובן. במי קציר חיטי, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותה אליה אמו, ותאמר רחל אליה, תנינה לי מדודאי בנך. ותאמר לה, מה, תקחתך את אישי ולקחת גם מדודאי בני? ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה, תחת דודאי בנך. כן? מאוד מוזר. מי גנב ממי את האיש? מה? לכאורה, זה לאה שגנבה. ומה היא אומרת לאה? קחתך את אישי ולקחת גם מדודאי בני? לכאורה, זה אין לך דבר פוגע יותר מזה. אלא מה? בעצם לאה יודעת שהיא הראויה ליעקב. זאת האמת. ולכן הטענה היא טענה אמיתית. מה? עכשיו, מה זה לכן ישכב עמך הלילה? ככה מדברים, ככה במשפחה, זה לא משהו. נכון? ביטויים, כן? כל הביטויים פה הם ביטויים שאנחנו לא רגילים אליהם. כן? אלא מה? מדובר כאן כנראה בקודש הקודשים. כלומר, מה שמתרחש במיטה של יעקב, זה המקום הקדוש ביותר בעולם. בקודש הקודשים יש אירוטיקה וזה קדוש. כן? זה לא הגסות שאנחנו מכירים בעולמנו. כן? דודאים זה יברוחי, כתוב בתרגום מונקלוס. או סיגלי, כן? יש כמה דעות מה זה. זה כנראה פרח שמאמינים שהוא נותן פריון. בסדר? בטוח שזה פרח ריחני, שנאמר הדודאים נתנו ריח. אני לא יודע אם זה עובד או לא, אני לא מומחה למדיצינה. זה צריך לשאול, פה יש רופא, הוא יגיד לך אם זה עובד או לא עובד. אז זה בכלל לא משנה, הם רבים על הדודאים. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי שרו שכרתיך, בדודאי בני, וישכב עמה בלילה ההוא, וישמע אלוהים אליה, ותר ותלד יעקב בן 50, ותאמר אליה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, הנה זה עובדה, שזה עבד. לא הדודאים עבדו, אלא זה שהיא נתנה שפחתה. ותקרא שמו יששכר, ותאר עוד לאה, ותלד בן של יעקב, ותאמר אליה, זוודני אלוהים זוות טוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא את שמו זבולון. טוב. ומה עם ההמשך? כל זאת ועוד, בפעם הבאה, שלום.